שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם קטעים נבהרים מתוך חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן ויעל לשד הראל. היום בתוכנית ננסה להתבונן על הנושא של היווצרות החיים בצורה שונה מהרגיל. אנחנו יודעים במדע וברפואה וכל מה שגילינו עד היום, כל מיני דברים לגבי איך נוצר העובר בבטן של אמו, איך נוצרים החיים, איך הם מתהווים ומתפתחים. למה כך בדיוק קורים הדברים, אנחנו פחות יודעים. ננסה היום לעזר בחוכמה העתיקה של הקבלה, שתאיר את השורשים הרוחניים למה שאנחנו רואים כאן בעולמנו החומרי, ותעשה לנו קצת שכל בדברים. בואו נצא לדרך עם קטע ראשון. למה דווקא שני הורים? בבקשה.
ואני רוצה לפתוח בשאלה ולהבין קצת, למה דווקא לוקחים שני יצורים, ומהם נולד או נוצר יצור חדש? למה לא יש איזושהי חלוקת תאים? יש הרי כל מיני צורות חיים מאוד מאוד פרימיטיביות שכן מתחלקות, יש חלוקה של תא וממנה נוצר תא חדש. למה לא שלושה או ארבעה יצורים שמייצרים את אותו דבר חדש? למה דווקא שניים?
אני לא חשבתי שאתם תשאלו בדרגה כזאת, שזה דרגת חי, לא דרגת חיים, חיים שנקרא חיים רוחניים. אבל בסדר, החיים בדרגת החי הם נוצרו כתוצאה מהאבולוציה, גם רוחנית וגם גשמית, בצורה הכרחית, משניים שזה אור וכלי, או רצון להשפיע ורצון לקבל. שרצון להשפיע מתוך שהוא השפעה הוא ברא את הרצון לקבל, שזו קבלה, ומשפיע עליו, ובהשפעה שלו על הרצון לקבל, הוא בונה בתוך רצון לקבל כל מיני צורות. והצורות האלה, מה שהוא בונה בתוך רצון לקבל, הם יווצרו את החיים החדשים.
אז אם הבנתי, המבנה הזה שאנחנו רואים שממנו נולדים חיים חדשים של בני אדם חדשים, בנוי מכוח זכרי שמתחבר עם כוח נקבי ומולידים את הדבר השלישי, בגלל שביסוד הבריאה פועלים שני כוחות בבריאה, כן. הרצון לתת והרצון לקבל, שבאיזושהי אינטראקציה ביניהם בונים בכלל את כל המציאות שבסופה יש לנו גם את עולם החומר.
כן, והעיקר מה שקורה בכוח האישה, בכוח הנקבי.
למה החיים הבאים יתהוו דווקא בתוך גוף האישה?
מפני שאישה זה רצון לקבל, זה נברא, והבורא כאן בחיים שלנו מוצק על ידי הגבר, רצון להשפיע, ולכן באישה קוראים כל השינויים האלו. היא מפתחת את העובר, היא מולדה אותו, היא מטפלת בו, היא בעצם מקור החיים, מהות החיים, ממנה הכל.
הכוח הנקבי מייצג את הרצון לקבל, והכוח הזכרי מייצג את הרצון לתת, את הרצון להשפיע.
כאילו.
אני, כאילו, בדיוק. זאת השאלה שלי.
שניים אגואיסט.
על הכאילו רציתי לברר. זה לא שהגדרנו פה עכשיו את כלל האנשים, או כלל היצורים בטבע שהם נקביים כיצורים, שמה שמניע אותם זה הרצון רק לקבל, ולעומתם, היצורים הזכריים, או הגברים כיצורים שמה שמניע אותם זה הרצון לתת, כי אני לא רואה כזאת מציאות.
נכון.
נכון? אז זה לא כך.
לא.
אלא הם מסמלים את זה? מה בדיוק, רק במשפט אחד תסדר אותי?
הם מייצגים, בוא נגיד.
מייצגים.
כן.
אבל זה לא מה שפועל בהם ומניע אותם באינטראקציות שלהם.
הם אגואיסטים ב-100% שניהם.
הבנתי, עשית לי סדר.
בקטע הבא נדבר על מושג שמופיע בחוכמת הקבלה, שיש שלושה שותפים ביצירת הוולד, ביצירת החיים החדשים. בואו נכיר אותם. שלישייה, בבקשה.
גוף חדש שנוצר הוא שילוב של אותו זכר, של אותם הורים, של אותו גוף זכרי ואותו גוף נקבי, או שיש שם גם עוד משהו נוסף?
מאוד קשה לנו לדבר על זה, כי זה לא ידוע לחכמי הטבע. מקובלים יודעים את זה, אבל לפרש את זה, מה יש בתוך הנולד, מאימא ומאבא, באיזה תכונות, באיזה תאים, באיזה מדרגות בשכל ורגש, וזה לא ניתן לפרש.
שאלה אחרת.
אבל התמזגות היא נפלאה, מאוד מיוחדת.
זו רק...
היא גם כן קשורה לשורש נשמה שלו. יש כאן עוד מרכיב אחד שכתוב, אביו נותן לובן ואימו נותנת עודן, וקדוש ברוך הוא נותן נשמה. שיש כאן עוד מרכיב רוחני פנימי.
אז נראה אם הבנתי. זה לא שיש לי רק אבא, אמא, כל אחד נתן משהו, יצא התמזגות, ויש לי תוצאה משותפת, אלא יש גם משהו שלישי?
שלישי, שזה נקרא נשמה, שהיא באה מכוח יותר עליון, שמנהל את האבא ואמא, שהם דווקא התמזגו, והביאו את הגופה, ובגופה רוח חיים יורד ממדרגה יותר עליונה מהם, מאבא ואמא, ובהתאם לתכונות שאבא ואמא נותנים לעובר, לפי ההתמזגות של התכונות האלה הגשמיות כביכול, בהתאם לנשמה. או הפוך צריך להגיד, שהנשמה היא קובעת איזה סוג התמזגות יהיה בעובר.
עוד פעם, את המשפט האחרון?
הנשמה שהיא האמצעי יותר עליון.
כן.
שמגיע כביכול מקדוש ברוך הוא, ככה אנחנו קוראים לזה, מדרגה יותר עליונה.
כן.
היא באה בהתאם, היא באה וקובעת איזה התמזגות בין אבא ואמא, יקראו באיזה צורה, באיזה סדר ועוצמה בילד.
איזה הורים, מי יהיה אבא ומי תהיה אמא, או איך יהיה...
גם כן, הכל. הכל נקבע על ידי נשמה.
כוח הקיום, הכוח היותי הזה שיכול לבוא מלמעלה, כמו שאתה אומר, ותכף אתה תסביר לי גם איפה זה למעלה ומה זה למעלה, מתי הוא משתלב בעסקה? באיזה שלב בדיוק מבחינת ציר זמן?
הוא לא מצטרף, הם מצטרפים עליו.
הוא הראשון?
תסביר.
הוא הראשון, ודאי, הוא הקובע שיהיה כאן זיווק, ושיהיה היווצרות חיים החדשים.
למה הוא מזמין את הזיווק?
כי הוא צריך להתרבות החיים עד ש... כל החיים התגלגלו והגיעו לתכלית.
מהי התכלית, הרב לייטמן?
התכלית שכוח הזה, העליון, השלישי, העליון משניהם, מאבא ואמא, העליון, הוא התגלה לכולם, כי הוא יצר את החיים, וסיבב את החיים, והביא אותם לדרגה המושלמת.
עכשיו שאלה. אז אם אני מבין נכון, יש פה איזשהו כוח, שאתה קורא לו כוח עליון, או קודם אמרת מלמעלה, כל מיני ביטויים כאלה של עליונות, שתכף גם תסביר לי מאיפה הם באים.
עליונות זה למעלה מרגש ושכל שלנו. הרגיל, הבני אדם.
יש איזשהו כוח, שהוא נמצא מעל תפיסת הרגש והשכל שלנו, שהוא זימן כאן את ההיבור בין הזכר והנקבה, ואת הולדת החיים האלה, ואת יצירת הוולד הזה המסוים הזה, עם התמזגות של תכונות כאלה וכאלה מיוחדות, כמו שאין לאף אחד רק לו. בקטע הבא ננסה לדבר על הכוח הזה, איך אפשר לגלות אותו, את כוח החיים, בבקשה. תכלית של כל היצירה הזאת היא שבסופו של דבר הכוח הזה יתגלה. דרך מה? דרך כל הזיווגים האלה שהוא יצר בכל רמות הטבע, הדומם, הצומע, ההי, דרך מה?
לא, דרך זה שהיצורים האלו שנקראים בני אדם, הם הגיעו להתפתחות כזאת שהם ירצו לגלות אותו.
ואיך הם יגלו אותו?
יבקשו, ידרשו.
מה יבקשו?
להתגלות.
למה שיבקשו?
יהיה להם חיסרון בזה, צורך.
ומה...
מאיפה החיים? מהו מהות החיים? בשביל מה ולמה אנחנו חיים? את שמעת שאלות כאלה?
אני שאלתי הרבה שאלות כאלה, כן, במהלך חיי. כן.
אז בדיוק השאלות האלה שהתרבו והתייצבו נכון וטוב, הם יחייבו את הכוח הזה להתגלות.
איזה מין כוח זה, הרב לייטמן? ככה כמה רמזים, מה שנקרא. עד שהוא יתגלה, תן כמה רמזים. על איזה כוח אנחנו מדברים בעצם? אחרי ה... כי כוח העליון זה מושג שבהרבה דתות ואמונות בעולם, מיליארדים מאמינים בכל מיני כוחות העליונים, ואני לא רוצה אפילו להיכנס לפרט לך את זה.
קבלה לא מתעסקת באמונות.
אז כשאתה...
קבלה מתעסקת בעובדות.
אוקיי, אז מהי העובדה? מהו הכוח העליון שאתה מדבר עליו, שהוא זה שצריך להתגלות, שהוא זה שמזמין את כל הזיווגים האלה? מהו הכוח הזה?
כוח השפעה ואהבה.
במילה השפעה, למה אתה מתכוון?
נתינה.
יש כוח של אהבה ונתינה?
כן.
איפה הוא?
הוא נמצא בכל המציאות. הוא המציאות עצמו.
ואותו רכיב שאמרת שנוסף לזיווג של גבר ושל אישה, הוא בעצם רכיב, רכיב של נתינה ושל אהבה,
כן.
שמגיע מאותו, מאותו, מאותו כוח.
כן.
ואותו רכיב, לאן הוא מכוון אותנו, מה הוא עושה איתנו, מה, איפה מתפרצת אותה אהבה, לאן הוא לוקח אותנו, מה הוא עושה אצלנו?
הוא דוחף אותנו להתפתחות כזאת שאנחנו נצטרך אותו.
אנחנו נזהה אותו בתוכנו?
אחרי שנצטרך נזהה.
נזהה אותו.
רייטמן, כן. יש לי עוד חצי דקה של האחרונה. מה זאת אומרת שהכוח של האהבה והנתינה נמצא בכל המציאות?
בכל המציאות, בכל מה שאנחנו יכולים להבין, להרגיש, לדבר, שיש לנו תפיסה, שיש לנו לא חשוב מה. הכל זה נמצא וחי וקיים, אך ורק מפני שבו, בכל ייצור ובכולם יחד, נמצא את הכוח הזה של השפעה ואהבה, נתינה ואהבה, שנקרא בורא. ונקרא בורא מפני שאנחנו צריכים להגיע לבו ורא.
כלומר?
לגלות אותו.
לגלות אותו, כוח ההשפעה והאהבה. תודה שהייתם איתי, עד הפעם הבאה, כל טוב, להתראות.